אורו של עולם. שנה להסתלקות מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מזוז זכר צדיק לברכה. הרב ססון טרבלסי, בשיחה מיוחדת עם תלמידי הרב.
מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. כאן אנחנו בתוכנית מיוחדת, רדיו קול ברמה, חג חול המועד פסח, תשפ"ו. במלאת שנה להסתלקותו של הגאון העצום, מורנו ורבנו ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב מאיר מזוז. כולנו כואבים ועצובים את לכתו, אבל במלאת השנה אנחנו בתוכנית מיוחדת כדי ללמוד, או לשמוע יותר נכון מתלמידיו, כיצד צמח הדבר העצום הזה, הגאון הגדול הזה, שהנהיג רבים 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 מעם ישראל בארץ ובתפוצות. איך זכינו שבדור כמו שלנו אנחנו מקבלים ככה, by the way, על הדרך, לחיות בצילו של אדם ענק הזה. אנחנו רוצים לשמוע על סיפור חייו או תולדות חייו של מרן ראש הישיבה. איתנו באולפן נמצא תלמידו של מרן ראש הישיבה, תלמיד הישיבה, ישיבת כיסא רחמים, מעורכי ספריו, הרב הלל פלוטקין, שמעבר לעובדה שהוא, כמו שציינו, גם תלמיד הישיבה וגם בין העורכים של הספרים בצוות העריכה, כמובן ברשות ידידנו הרב הראל זנזורי, שמסר נפש על הדבר הזה של, אני זוכר איך שהראל התחיל לערוך את הכתבים של מרן ראש הישיבה, והוא היה שוקל את המילים איך לשאול או איך לגשת למרן ראש הישיבה בשאלה או בדקדוק, או לחלופין, כמה שהראל היה מתבדח מהערות של מרן ראש הישיבה, היה מאיר לו על הצורה, על העריכה, על הטעויות שהראל היה עושה בתחילת הדרך. כי בסוף להיות עורך של כתבים או של מאמרים של אדם כזה ענק, צריך להיות ראוי לכך. אז קודם כל שפו על המעמד, על התואר הזה, להיות בין העורכים, ותודה רבה שבאת אלינו לאולפן. אבל באמת אנחנו רוצים לגוע ישר ולעניין בסיפור עצמו. מרן ראש הישיבה, הילד שהגיע מג'רבה / טוניס כאן לארץ ישראל, והצמיח ידיעות והנהגות ותורה וחוכמה לרבים רבים רבים מעם ישראל. בבקשה.
כפי שאמרת, באמת מרן ראש הישיבה, האדם הגדול בענקים, שלפעמים אנשים גדולים תמיד מתעכבים בקורות חייהם על ההתחלה, על, 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 על הסוף, מה קורה בדיוק ואיך בדיוק הרב היה לומד ואיך הוא היה מלמד, אבל איך הרב נוצר, מה הוא, איזה קשיים היו לו בילדותו, או איך הוא התאמץ והשקיע בילדותו, זה לפעמים אנשים מפספסים, ולכן פה בזמן שיש לנו כמיסת הפנאי, ניגע בכמה נקודות מרכזיות בחייו. אז באמת, הרב עליו השלום היה עילוי נפלא. היה ילד שכל הרואה ממש מתפעל יניק וחכים. בגיל 6, מרן היה יודע כל 5 תורה בעל פה. תיקון סופרים, הוא היה יושב ומשנן. הוא היה יושב ומשנן, והיה ממש, איך הוא היה עושה? זה מדהים. הוא היה לוקח פרשה, משנן, חוזר. אם היה לו טעות, הוא היה חוזר מתחילת הפרשה עד הסוף, עד איפה, ממשיך, כדי שיהיה לו רצף של פרשה, גם אם הטעות הוא פסוק האחרון. גם פסוק האחרון היה לו טעות, הוא היה חוזר מההתחלה, הוא אף פעם לא ויתר לעצמו. והתכונה הזאת ליוותה אותו כל חייו, לא ויתר ולא ויתר. הרב, אמנם היה ילד עילוי, שקדן, חריף, ידען, זכרן מופלא, אבל הוא גם היה ילד. הוא היה...
זה תמיד, תמיד, תמיד מעורר אותי לשאול, האם כל הגדולים האלה, הענקים שאנחנו חיים לצידם, או רואים אותם, או מכירים אותם, אתה רואה פתאום אדם שכל כולו קודש קודשים, אתה שואל את עצמך, רגע, כשהוא היה ילד, הוא גם שיחק עם החברים בחצר, או שגם אז הוא רק למד תורה?
אז אני, באחד ההזדמנויות, מרן של ישיבה, סיפר ממש, הוא אמר שכן, הוא אמר לנו בישיבה, אתה חושב שאני לא הייתי ילד? שאני לא שיחקתי? אני שיחקתי. אני גם שיחקתי עם חברים, אני זוכר אפילו שבעטתי בכדור, בעטתי אותו עד למעלה, הגיע גבוה, ואז ירד.
הוא בעט את הכדור בדיוק.
כן, אבל הוא הוסיף לנו, אז בתור תלמידים, הוסיף לנו עוד תובנה. אבל מה יצא לי מזה? בעטתי בכדור, הכדור עלה, הכדור ירד. מה אני יצאתי? כלומר, בתור ילד, בתור בן אדם, בוודאי זה צורך נפשי לשחק ולהשתעשע.
בהחלט.
אבל למרן ראש הישיבה הייתה תוספת מחשבה של אלה, מה יצא לי מזה? ולכן הוא לא היה משחק הרבה. הוא היה משחק, אבל לא היה משחק הרבה. את מרב הזמן הוא היה משקיע בתורה, ובאמת, השלב הבא מגיל 6, זה גיל 7, הוא התחיל ללמוד גמרא, פרק הזהב. פרק הזהב, זה פרק מאוד קשה למסכת בבא מציעא, ובזמנו בתוניס, כשהוא גדל שם, הם היו לומדים, לא לפי, כמו שאנחנו מכירים היום, כיתה א', לפי גילאים, אלא לפי רמות. ולכן, מרן של שבעה, שהיה בגיל 7-8, התחיל ללמוד גמרא, לפי הרמה, מה הרמה הייתה? של ילדים בגיל 12. ממש באותה רמה התחילו ללמוד ביחד.
כיתת מחוננים.
בעצם הוא היה המחונן שבכיתה. התלמידים מספרים שלפעמים הם היו מתקשים, והוא היה פותר את הספקות, ותמיד שאף אחד לא ידע תשובה, הרב היה אומר לו, יא ווילדי מאיר, תגיד לי מה התשובה, מה רש"י רצה, מה התוספות תקשו, והרב היה מסביר. אפשר לראות תמונה, לאחרונה מצאו תמונה שלו עם חברי הכיתה, אתה רואה פתאום כולם גבוהים כאלה, פתאום איזה שהוא בחור...
זה לא שהוא היה נמוך, כן? אלא שהוא פשוט היה קטן בגיל.
כן, כן, ממש. הוא גם היה נמוך, גם באופן אישי, אבל כשזה נוסף גם וגם, אז עוד יותר. הלאה, המשיך אחרי ככה שנה וחצי, בגיל 8-8.5, הרב ראה שיש לו רמה גבוהה, ופשוט אומר לו, בבקשה, אתה מוסר את השיעור, כפי שדרך שיטת הלימוד של חכמי ספרד, שהתלמיד מוסר את השיעור, מתחיל את השיעור, הרב מכוון אותו, מדריך אותו, מתקן לו את הטעויות, ומתפלפלים ומקשים ומעמיקים, אבל השלב היסוד הוא שהתלמיד מוסר את השיעור, הרב אומר לו, מהר אתה מוסר את השיעור. ומרן של שבעה התכונן כמו שצריך, ישב, למד בשבת, ובאותו אירוע, התחדש לו החידוש הראשון בשס, בגיל 8.5, חידוש שהיום מי שהתבונן בו, זה מפליא, הוא זכה לכוון אחר כך אבא שלו, הוא שאל את אבא שלו, ואבא שלו עיין, מרן האיש מצליח, עיין, ראה שאין לו תשובה. אמר לו, מה אני אעשה מחר שהרב ישאל אותי, מה אני אענה לו? אז אמר לו, אל תדאג, גם הרב לא יודע.
וואו.
הרב לא יודע, טוב, תלמיד, הוא היה...
הוא קיבל גיבוי.
כן, אז טוב, אם הרב לא יודע, הרב לא יודע, והוא, אחרי שנים מתברר שהרב זכה לכוון לקושייה של הרשש, וככה יש גרסה בראשונים, שעל פי הקושייה מיושבת. כל השנים האלה הרב היה גם יושב, וכותב חידושים. הוא התחיל ממש בגיל צעיר לכתוב חידושים על השס, על התורה, חידושי הלכה, אבל בעיקר בשס, בכל השנים האלה, עיקר בשס. פעם שמעתי מהרב סיפור מדהים, אנחנו נמצאים בחג הפסח, הרב למד בילדותו הרבה מסכת פסחים, אגב, הוא כתב דבר מעניין שהוא סיים, הם עשו סיום בשנת תשנ"ח, הרב אמר, זה גימטריה, מסכת פסחים.
וואי.
אפשר לראות את זה בה.
גימטריות זה היה חלק ממנו.
זה היה חלק ממנו, אבל זה היה חלק שהוא הבליט, אבל זה היה החלק השולי והחלק הבקטנה שלו, מה שנקרא, המוח האדיר הזה, פשוט ייצר את זה כלאחר יד.
זה מדהים לדעת לעשות חישוב מספרי, גם להפוך את האותיות למספרים, וגם לצבור את המספרים.
האמת היא שהרב לא היה הופך את האותיות למספרים, היה מחשבן את האותיות, והיה אומר לנו, תהפכו את המספרים לאותיות, יהיה לכם יותר קל.
נכון.
אני זוכר שפעם שאלתי אותו, הרב, מה יותר קל? יותר קשה, זה הרבה יותר קשה. אמר לי, לא, זה יותר קל, כי ככה אפשר לחבר, לעשות מילים, והוא הסביר לי בדיוק איך זה קל, הוא ממש ככה גם...
זאת אומרת, אצלו 90 היה צדי.
ממש.
תן לי צד ישקלים.
כן. אז הרב סיפר שהם פעם למד מסכת פסחים, יש רשש בדף אש צלח. היה נודע ביהודה בספר צלח בדף עין. הוא כותב שם סיפור מאוד מעניין שהוא בתור ילד הגיע איזה רב גדול לעיירה, והוא הלך אליו עם התפלפלות וקחו במסכת, בכוונת התוספות שם, במסכת פסחים וכו' וכו'. הרב מספר לנו את זה. והוא אומר, אני בתור ילד קורא את הצלח, אגב, מי שיפתח את הצלח בפנים מאוד עמוק, מפולפל, הצלח בכלל ידוע כחכם עמקן, וחידושים של מרן ראש הישיבה בספר דברים ניסי על פסחים, הצלח ואור חדש, וזה חכמים שנמצאים שם כל דף ודף, ממש ספר עב קרס מאוד, ועמוק מאוד. והוא אומר, אני קורא את הצלח, מעיין בדברים, מתבונן, ואני לא מבין מה... למה הצלח מסתבך בקושיית התוספות? הוא מתפלפל עם החכם השני. נראה לי הכוונת התוספות פשוטה. הוא אומר, טוב, אבל אני קטן, מי אני אגיד הצלח, ענק בענקים, אני אגיד משהו בסדר? הוא אומר, ככה תמדתי לעצמי. הוא אומר, אחרי שנים ראיתי את הרשש בפסחים שמה, שהוא כותב, והצלח צלל במים אדירים ללא צורך. הרב אמר, זה מה שאני התכוונתי. זה ילד קטן להגיע ולעמול ולהעמיק, עד ברמה שהוא זוכה לכוון לרשש בקצרה. בשלב מסוים, אבא שלו, מרן איש מצליח, פוסק אדיר וגאון מופלא, הכניס אותו לעולם ההלכה. אחרי שיש עיון מעמיק ועיון ישר והבנה טובה, סברה ישרה, אפשר להתקדם הלאה לשלב לימוד ההלכה. ואז הרב התחיל, בתור, אני זוכר שראינו פעם אחת תשובה בכתבי יד של מרן ראש הישיבה, ראינו תשובה בגיל 9, כן, בגיל 9, תשובה הלכתית, בהלכות נטילת ידיים לכהנים ביום כיפורים, עד איפה בדיוק, באצבעות וכו'. ככה דיון, אבל אנחנו הסתבכנו, כי היה לה 4 מהדורות. 4 מהדורות, אבל אתה רואה את הילד יושב ועמל ומוסיף קושיות ומפלפל. עכשיו נתפס שוט בית נאמן חלק ד', יש שם בחלק אבן העזר, יש שם תשובה שמראה של ישיבה, חלק אבן העזר, בגיל 12, בגיל 12, אלמנה שנפלו לה נכסים, ויש לה בעלי חובות, מה זה הנושאים האלה? ילדים בגיל 12, לא יודע אם שמענו על, 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 על כל הדברים האלה, אבל צמרנו שישבה, הוא יכתוב ויפלפל, אבל גדול עומד על גביו, הוא כותב שם, מבורר על ידי המהג זצל, באמת גם משודש מצליח, יש תשובה על זה, וביחד רואים, הם ישבו, הבן והאבא מדריך את הבן, לימד אותו את כללי ההוראה, את כללי הפסק, והוא פשוט ישב וכתב תשובה, אתה קורא אותה, אתה משתומם. לא רק זה, יש בספר סנסן ליעיר, יש לרב תשובה בגיל 10. תשובה, הוא כותב עליה, תשובה זו כתבתי בילדותי, וכן ילדות נסוך עליה. לא נשלמה. אתה פותח את התשובה, אתה רואה ילד, קורא, פוסקים, מפלפל, מביא, מעלה, מוריד, מנמק, מסגנן, מסדר. אגב, בתשובה הזאת יש בין הדברים, יש גם התייחסות למשהו קבלי. הרב כותב, שם הוויה, שם עצמי, הצילות, יוד ספירות, דהביע. אין מושג, מה זה המושגים האלה? אבל סמרנו ששיבה בגיל 10, 10 וחצי, זה היה חלק מלימוד התורה. הוא שוב פשוט ישב והגע. אתמול דווקא יצא לי לערוך גיליונות של מרנו ששיבה, לראות יותר נכון גילון של מרן ראש הישיבה על, על ספר לשון חכמים של רבי יוסף חיים. וראיתי שם דבר מאוד מעניין. רבי יוסף חיים סידר תפילות בכמה נושאים, והתפילות היו מלוקטות וארוחות. מרן ראש הישיבה בכל קטע כותב מה המקור שלו בזוהר.
וואו.
זה הזוהר פה, זה ראיה מהמנה פה. ככה לאורך כל התפילה, אפילו התפילה שאומרים בשבועות, הורייתה, הורייתה, מה ימה לגבך, הילד אהבים ועל התחין, כל זה מרון שהוא כותב בסד זוהר פה.
בסיום החומש, כן. בסיום התורה.
כן, כן, כן. ממש, בקיצור, זה ככה גיל זה, גיל 14, יש עוד שוב, ממש בכמה נושאים, בהלכות פורים, בהלכות ספירת העומר, אנחנו בעניינה דיומה, הלכות ספירת העומר, יש שם בשוט בית נאמן חלק א', תשובה של 44 עמודים. תשובה שאני בתור עורך, התחלתי ללמוד אותה פעם, בתור תלמיד, לשבת ולהבין מה הרב בגיל 14 יושב ומחדש. יש לו שם ספרים, מגן שאול, מעריבל, מהרשדם, סתירות מהרשדם, יש כמה תשובות של החתם סופר, הרב מפלפן ביניהם, מה משנה האחרונה? חוות יאיר, סתירות, ראשונים, 44 עמודים, האמת היא, שרק לפני שנתיים זכיתי במשך כמה שבועות, ללמוד, 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 ולהתחיל להבין, קצת הבנתי את העומק של הדברים, פלא עצום, כל מי שיפתח, מדהים, ממש מדהים.
אני יושב כאן כדי לשאול אותך, שאתה תענה לי תשובות, אני פשוט לא רוצה לקטוע אותך, אתה מספר על מרן ראש הישיבה בילדותו, וזה מרתק, ואתה רוצה לשמוע עוד ועוד ועוד ועוד, זה במקום תוכנית בשניים, זה הפך להיות סיפור אישי, אבל זה פשוט כך, זה מדהים, כמה הדבר הזה של מרן ראש הישיבה, האיש העצום הזה, הילדות שלו מרתקת בכל סיפור ובכל...
כן, אני אביא עוד איזושהי דוגמה קטנה, יש לרב בספר הרים ניסי בבא מציע, חלק שני, הספר נתפס אחרי הפטירה של הרב, אבל הרב כתב את, כמובן, את הדברים בחייו, וגם הספיק להגיע את רוב הספר. יש שם משפט מאוד יפה, הרב כותב, זה על חידוש מסוים, זה כתוב אצלי משנת תשי"ד, חשבון זריז בגיל 9. ואחר 70 שנה, בשנת תשפ"ד, ראוני שזכיתי לכוון דברי תוספות הראש. זה דבר נדיר שבן אדם זוכה אחרי 70 שנה, לעבור על חידוש שלו, והתלמידים יראו לו, הרב, כיוונת בגיל 9 לתוספות הראש. זה מדהים.
טוב, אנחנו נצא להפסקה קטנה, ומיד לאחר מכן אנחנו נחזור. מועדים לשמחה, שוב אנחנו כאן, רדיו קול ברמה, חול המועד פסח, תוכנית מיוחדת על סיפור חייו, ילדותו, ואיך צמח גאון בישראל, כמו מרן ראש הישיבה, כמובן במלאת שנה לפטירתו של מורנו ורבנו ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון הגדול, הרב מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו עם הרב הלל פלוטקין, שממשיך ומספר לנו על את סיפור חייו, ממה שהוא הכיר ולמד בישיבה ושמע מרבים אחרים. בסופו של דבר אתה חי בדור שבו הרבה אנשים מכירים את כולם. אתה הולך לאירוע, אתה פוגש יהודי, כן, אני למדתי בבית ספר, כן, אני גדלתי בשכונה, כן, אני הייתי בכיתה, כן, אני מכיר את המשפחה, וכן על זה הדרך, וזה מדהים שכל מקום שהלכת, אנשים עמדו בחזה נפוח וסיפרו שהם יודעים סיפור מקורי ואותנטי על מרן ראש הישיבה, ואנחנו כאן בתוכנית הזו רוצים לשתף את עם ישראל עד כמה שניתן בגדלות ובעוצמה של של מרן ראש הישיבה. התחלת וסיפרת איך מרן ראש הישיבה בתור ילד ידע לכוון גבוה, להגיע גבוה ולהתעלות ולהגיע לרמות מאוד 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 גבוהות. אם אני זוכר כתלמיד בישיבה, תמיד סיפרו לנו שמרן ראש הישיבה עוד בילדותו כבר נבחר לשמש כרם, כמורה, כמחנך בישיבה. אולי ברשותך הייתי רוצה שתיגע בנקודה הזו.
כן, כפי שאמרת, הרבצת התורה אצל מרן ראש הישיבה היא התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר. הרב היה בגיל 17. בגיל 17 הוא היה לומד בישיבה שלו, והגיע שליח חב"ד ואמר, הוא פותח ישיבה עם מרן איש מצליח. התייעצו ביחד מי יהיה רם, הם בחרו במרן ראש הישיבה, כמה שהוא היה צעיר, הוא יהיה רם, הוא ילמד את התלמידים. מרן ראש הישיבה מספר על אותה תקופה ש... זה היה לו בהתחלה, נראה לו גדול. הוא היה צעיר, התלמידים היו קטנים ממנו בשנתיים. כאילו זה ההפרש. הוא היה, כפי ש... הוא היה קצת קצר קומה, הוא היה צעיר בלי זקן, ואיך הוא כותב, ולא ניכר שוע לפני דל. אבל הוא המשיך ולמד את את הדרך איך לגשת לליבו של התלמיד, וזה באמת, בוא נאמר, הפרק המרכזי בחייו של מרן ראש הישיבה, מעבר לעניין של הרבה נושאים בעצם, אבל המרכזי זה היה הרבצת התורה לתלמידים, שהוא עשה את זה למעלה מ-60 שנה. היה מלמד אותם קודם כל את הבסיס, את הפשט, את העיון הישר, כמו דרך חכמי ספרד, היה ממש משקיע בתלמידים יום יום במשך שעתיים על פני עשרות שנים, שעתיים עיון, כפי שאתה זוכר בישיבה, יש סדר עיון, הכנה, בחורים יושבים ועמלים ומכינים את הגמרא והמפרשים ומעמיקים במהרש"א ובמשמרות כהונה ובכוונת התוספות, ואז מגיעים אחר כך שעתיים מול מרן ראש הישיבה, וזה באמת דבר, אני מדבר בתור זיכרון שלי, גם לך יש זיכרון אמנם 20 שנה לפני אולי, זה היה רגעים מאוד מאוד, אתה ממוקד, אתה מאוד מחודד, ואתה מבין שאתה נמצא פה במעמיקים היטב היטב ביחד, זה היה ממש ביחד, כפי שהזכרנו גם השיטה הייתה, השיטה העודנה, שבעצם לומדים, תלמיד אחד נבחר, הוא נקרא המגש, הוא מגיד את השיעור, הרב מכוון אותו, מדריך אותו, ואז לאט לאט השיעור מתפתח עם קושיות ותירוצים ופותחים מפרשים. אגב, אני זוכר, זה היה מדהים, שהרב היה יודע להגיד, את הקושייה הזאת תמצאו במפרש הזה. את הקושייה הזאת תמצאו במפרשים מהסגנון הזה. למשל, הוא היה יודע, זה קושייה, תמצא במפרש אשכנזי. אני זוכר מקרה מפעים, שתלמיד הקשה קושייה, סליחה, הרב הקשה קושייה. והוא שאל את אחד התלמידים, אתה בדקת בספרים, ראית? יש אוצר גאוני ספרד וכדומה. ואז פשוט, הוא חיפש, אמר לו, הנה, מצאתי מי הקשה את הקושייה הזאת. הרב אומר לו, מי? הוא אמר לו שם של החכם, נדמה לי חכם חלבי. ואז אמר, אוקיי, תקרא. הוא בא להתחיל לקרוא. הרב קפץ מהכיסא, נדבר לפני... בעשור האחרון לחייו. הרב ממש קפץ מהכיסא, אמר לו, עצור, אני אגיד לך מה הוא תרץ.
וואי.
אמר, הוא תרץ ככה וככה וככה. אמר לו, דקה, הבחור קורא, ממשיך, אמת. כמו שהרב אמר, ככה בדיוק המפרש תרץ. מה היה? התלמיד אמר את השם של המפרש, ומיד הרב הבין את הראש שלו, הרב מכיר את הסגנונות של המחברים, וידע בדיוק מה הוא יתרץ. ובאמת, מעבר ללימוד, מעבר לשיטה, העיון, שאפשר עוד להרחיב עליה, והיא עמוקה ורחבה, הקשר של הרב עם התלמידים. תמיד הרב היה משנן את העניין הזה, שהרמב״ם כותב שהרב יאהב את התלמידים כבניו, כשהם הבנים המהנים בעולם הזה ובעולם הבא. תמיד, תמיד הוא תייחס ככה לתלמידים. איך אמר פעם, אחרי הפטירה של הרב, שמעתי מאחד החברים, הגדרה מאוד יפה. הוא אומר, כשדיברת עם הרב, לא הרגשת שאתה שואל את הרב, שהרב איתך. הרגשת שהרב שלך. הרגשת שהוא כל כך נמצא איתך, הוא לא רב איתך, הרב שלך. זה היה האהבה שלו לתלמידים, שהוא הקרין אותה, השקיע בהם מעל ומעבר, ובאמת זכה לראות פירות ופרי פירות.
רבי הלל, אתה תחת הכובע, מה שנקרא, עורך כתביו של מרן ראש הישיבה, אתה קרוב יותר מכל אחד אחר אל מאחורי הקלעים של הגדול הזה, העצום הזה, מרן ראש הישיבה. יש לך איזה סיפור אישי לשתף את המאזינים?
כן, משהו שגם בתור תלמיד, גם בתור משהו שקשור לעריכה. אני זוכר שפעם, כשהייתי בחור, ערכתי תשובה מסוימת בעניין מסוים. ראיתי מישהו שיקשה על הרב, בהבנת רשי באיזשהו מקום. אמרתי, בוא נראה, לפעמים אפשר ליישב, אפשר להסביר, להבין מה כוונת הרב, הדברים של הרב מאוד עמוקים, כמה שהוא כותב מאוד קצר, אבל מאוד עמוק, וצריך לעמול להבין את דבריו. וישבתי, עיינתי, ברוך השם, הגעתי להבנה, ליישב, להסביר מה הרב התכוון. אבל תוך כדי שאתה מעיין, קורה שהדברים מתרחבים. אז יצא שכשסידרתי בסוף, יצא לי תשובה של 9 אותיות נגיד, ורק 2 אותיות מתוכם שיכולות לדברי מרן ראש הישיבה. שמשם התחלתי בעצם הכל להתפתח. אמרתי, טוב, אני צריך להעביר לרב, אני רוצה לפרסם עכשיו ליישב את הדברים של הרב. הרב היה מקפיד בזה מאוד, שהדברים יהיו מדויקים. שלחתי לו והתנצלתי שאני מצרף את כל התשובה, כי אי אפשר להביא דברים חסרים. טוב, בא אליי אחרי יומיים, הנכד המסור רבי אלחנן כהן, מגיש אליי את התשובה, ואני נדהם. כל התשובה כולה מוגעת. הרב עבר על כל התשובה, תיקן, אוסיף, שינה, אפילו כתבתי שם שאלות. כתבתי קושיה הייתה לי, ושלחתי למרן ראש הישיבה, וזה מה שישיב לי. נקודותיים, וכתבתי לרב בצד, אם הרב יכול, בבקשה, לענות לי תשובה. הרגשתי ככה, כל כך הוא היה מקרב את התלמידים, הרגשתי בנוח לעשות גם את הדבר המוזר הזה. והרב ענה לי, ואז אמר לי, רבי אלחנן, אמר לי בעל פה דבר מאוד מיוחד. אמר לי, הרב אמר לו, למה עברתי לו על כל התשובה? כי הוא עורך בספרים שלי. הוא מגיע את הספרים שלי, יש לי הכרת הטוב אליו.
וואו.
עכשיו, אני תלמיד, אני...
טוב, אבל עניין הכרת הטוב אצל מרן ראש הישיבה, זה היה...
זה פלא פלא.
תסיים, אני רוצה ברשותך
זה פלא
לשתף
פלא.
בסיפור אחר.
על רבה.
אז טוב, אני זוכר שכשהתחתנתי לפני 25 שנה בערך, היה איזה עניין, בתור בחור, איזה עניין שסייעתי במשהו אישי של מרן ראש הישיבה, ואז התארסתי, האירוסין היו באשקלון, מרן לא היה מטריח את עצמו להגיע לחתונות, בטח לא לאירוסין של תלמידים, ואז הודיעו לי, הנהג, רבי עובדיה החדוק, שמשמרו וחייהו, הנהג המסור, העוזר המסור, הוא לא היה נהג, הוא היה עוזר אישי של מרן ראש הישיבה, ואז הוא אמר לי שמרן יגיע לאירוסין, אני מאוד מאוד שמחתי כמובן, והופתעתי, וכשמרן הגיע, אני לא הפסקתי להודות לו, והוא אמר לי בלשון הזו, יש לי הכרת הטוב אליך. אני מאוד מאוד התביישתי, אבל זה לימד אותי פרק. התביישתי כי לא הרגשתי שמרן צריך להכיר לי טובה. אבל זה לימד אותי פרק, לא משנה כמה אתה ענק, כמה אתה גדול, כמה אני תלמיד מן המניין, לא יותר מכך. למרן הייתה הכרת הטוב בצורה פשוט מוחלטת וקיצונית, אפשר לומר. וזה משהו שלוקח אותי ומלווה אותי כל הזמן, ללמוד מעבר לחוכמה ולתורה ולדרך חיים שמרן רצה ללמד אותנו, את העובדה הזו של בן אדם לחברו ולהתייחס לכל אדם עד כמה שהוא קטן, בכל זאת לתת לו את העניין שלו.
כן, אני נזכר שפעם היה תלמיד שהתפלל בבית הכנסת אצל מרן ראש הישיבה, ואז הרב קורא לו אחרי התפילה, אמר לו, ראיתי הטלית שלך קרועה. הטלית שלך קרועה. אז כך, לך בבקשה לחנות, תקנה טלית, תביא לי את הקבלה ואני אשלם לך את הכסף. הרב לא יכול לראות שהתלמיד ככה, אני זוכר פעם אחת הרב ראה אותי מצונן, אומר לי, לך לבית מרקחת, תקנה תרופה שקוראים לה ככה וככה, אפילו נדמה לי שהוא נתן לי סימן איך לזכור אותה. את השם שלה, זה היה שבת, שבת הוא קורא לי.
שכחת את הסימן? אז אתה לא תלמיד מובהק.
ותלך, ותשתמש בה, והיא תשחרר לך את הצינון. ובאמת עשיתי, והשתמשתי, ועזר לי, אבל היחס האישי, ככה לכל דבר, פעם תלמיד בשיעור, הרב אמר לו, הולך לרופא על עניין מסוים. לא הרגיש טוב, לא יודע, לא זוכר. הלך, אחר כך, הרב אומר לו, מה אמר הרופא? הוא נתן לי כדורים. אז הרב שואל אותו, כמה עולה כדורים? אז התלמיד אומר, 18 שקל. אמר לו, לא, כמנתי כמה עולה כדורים בגימטריה. הוא רוצה להביא לו איזה גימטריה שמתאימה לשם של הבחור, או למחלה, משהו. אבל כל כך פשוט לבחורים שהרב אוהב אותם, כמו בני, ודואג להם, ואכפת לדברים הקטנים, והוא גם משלם להם כסף על דברים שצריך. אז כשהרב שואל כמה עולה כדורים, הוא לא מתכוון לגימטריה, מתכוון לכמה כסף עולה. אבל באמת, היחס אל רב לתלמידים, פעם אחת, נכנסתי, דיוויתי מרנו של שבעה מבית הכנסת, היה שיעור מבית הכנסת לבית. והרב כל הדרך מתנשף, 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 היה לו ממש קשה. ואז כשנכנסנו לבניין, הוא אומר לי משפט כזה, תקשיב אותו. הוא אומר לי, קח סמרטוט, תסחט אותו, ככה אני אחרי שיעור. קח סמרטוט, תסחט אותו, הוא הגיע חולה, הוא הגיע חלש. אבל למען התלמידים, למען הרבצת התורה, נותן את כל כולו, סמרטוט סחוט, הרבצת התורה. להגדיל תורה ולהדירה.
יפה מאוד. אני זוכר, פעם אחת היה ראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, חיתן, לא זוכר אם זה היה בן או בת, או חיתן, ומרן ראש הישיבה לא יכל להגיע לחתונה, אבל מבית מרן ראש הישיבה אמרו לראשון לציון, אם יש שבע ברכות בסביבה, אז הרב יגיע. באמת התמזם לזלי, והיה שבע ברכות בכפר סבא. טוב, מתקשרים אליי, אמרו לי, תקשיב, הרב צריך להגיע לשבע ברכות בכפר סבא, אני כמובן חייל, נערך לקראת מרן ראש הישיבה, בודק את השטח, מוודא שיש נגישות מתאימה, ושאין עומס בקהל, זאת אומרת, אחת השאלות ששאלו אותי, האם יש הרבה אורחים? כי אם יש הרבה אורחים, מרן לא יבוא, הדוחק מקשה עליו. באמת היה אירוע מכובד, מצומצם, אצל ידידי הגאון רב מנחם ביטון שליטה, בכפר סבא. שבע ברכות שמרן ראש הישיבה מגיע, מצומצם מאוד, מכובד מאוד, ערוך יפה, ובאמת מרן הגיע והייתה שמחה מאוד מאוד גדולה, והראשון לציון שמח וכו'. ואז מרן פונה ושואל מי בעל הבית, עומד הגאון הרב מנחם ביטון, ואומר לו, אני בעל הבית, מנחם, לא זוכר את השם המלא שלו, אבל ביטון, מרן מסתכל עליו, ואומר לו, אני פגשתי אותך בשנת כך וכך, בנתב"ג, בשדה התעופה. נתב"ג, כן? כשאתה נסעת לארצות הברית או ללונדון, לא זוכר לאן הרב ביטון נסע, ואני חזרתי מנסיעה ונפגשנו בנתב"ג. הקהל בבית, פשוט, וואו, זו הייתה התגובה של כל הציבור, הזיכרון של מרן ראש הישיבה, גם בפרטים, גם, הוא פשוט זוכר באופן מוחלט, אבסולוטי, צילומי, כל דבר ועניין, הוא רק אמר לו את השם, כן? ואז, זה היה פשוט מדהים, כי כל הציבור שהיה בשבע ברכות רצה לשמוע על מה מרן מדבר עם בעל הבית.
אתה יודע, יש דבר נוסף שדרכו מרן של שבע היה מזהה אנשים. מה כתבת? אתה כתבת על הנושא הזה והזה. כלומר, הוא מחבר ספר זה, אני מכיר אותו, הוא כתב מאמר על הנושא הזה, אני מכיר אותו מזה. ובפנים, אולי מזהה פנים. כמעט ולא היה יודע לזהות על הפנים. רק אנשים, תלמידים קרובים
שהיו... מטבע הדברים, כנראה שמרן היה, מה שנקרא, מוריד את הראש.
היה שחיניים.
שחיניים, בדיוק. ולכן החזות של האנשים לא בהכרח דיברה אליו. אבל הסיפור הזה שאני הייתי עד אליו, אני מכיר את מרן ראש הישיבה, אבל היית צריך לראות גם את התגובה שלי וגם את התגובה של כל הקהל, איך אנשים מתפעלים מדבקות או מגאונות כזו של אדם דבק, הוא זוכר, הוא זוכר את השם, הוא היה איתו בזה, טק, כן, הוא עשה ככה פשוט, הפעיל את המחשב, ותוך שנייה שלף את זה. יפה מאוד. כן, זה מים שאין להם סוף לספר על מרן ראש הישיבה, אנחנו נעצור שוב פעם להפסקה, ומיד לאחר מכן אנחנו נמשיך. שוב מועדים לשמחה, אנחנו כאן ברדיו קול ברמה, תוכנית מיוחדת במלאת שנה להסתלקותו של מרן ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה. איתנו באולפן נמצא הרב הלל פלוטקין, שיזכה לחיים טובים וארוכים, מתלמידיו של מרן ראש הישיבה, מבוגרי הישיבה מצוות ערוכים לספרים של מרן ראש הישיבה. הרב הלל, אנחנו את השיעור היום, את השעה היום, הקדשנו לסיפור חייו של מרן ראש הישיבה, מילדות עד זקנה, לראות את ה... מעבר לגאונות ולגדלות בתורה, שעל זה אנחנו נדבר בתוכנית אחרת, אנחנו רוצים לשמוע ולשתף את המאזינים על סיפורים אישיים וכל מיני נקודות נגירות מחייו האישיים של מרן ראש הישיבה, שאגב, כל מי שחי לצידו, לצילו, יודע לספר על נקודה אישית שהייתה למרן ראש הישיבה. אתה בוודאי, יש לך יותר מנקודה אחת. אולי תשתף אותנו באמת באיזה סיפור אישי של מרן ראש, שלך עם מרן ראש הישיבה.
האמת היא ש... בזמן הקצר שיש לנו, יש כמה נקודות מאוד מהותיות וחשובות בתולדות חייו של מרן ראש הישיבה שלא הספקנו לגעת. העניין של עמל התורה מתוך איסורים ומתוך קשיים, שמעבר למה שאביו הגדול מרן האיש מצליח נרצח כשהרב היה בגיל צעיר, וזה היה שבר גדול, אחרי כמה חודשים עלו לארץ, קשיי קליטה מאוד קשים, ארץ ישראל נקנית באיסורים, עניות גדולה, אחר כך הגיע האסון הגדול שבגיל 28 מרן ראש הישיבה נפל מקומה שלישית, אחרי חתונה של אחותו, ישב למד, עשה תיקון קראת, ולמחרת בבוקר לא מצא את המפתח, הלך והציעו לו לטפס ממרפסת, ובסוף הוא נפל, וממש היה בסכנת חיים גדולה, וניסי ניצל, ובכל זאת כל ימי חייו המשיך לעמול בתורה, באותה תקופה שהוא יושב בבית החולים, הוא יושב ואומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לך תודה, שהצלת אותי ממוות לחיים, אני רוצה לחבר ספר, חבר ספר השם ניסי על הגדה של פסח, יצא חלק ראשון, יצא חלק שני, דברים נפלאים, ומכל המסכת ייסורים הזאת אפשר ללמוד הרבה הרבה אמונה, הרבה ביטחון, הרבה יראת שמיים, הרבה... להתעודד. כיוון שהזמן קצר, אני לא ארחיב בזה, אני רק אגיד, אני ממליץ לכל אדם לחפש את הספר הנדיר והנפלא, יומן לב נאמן, ספר אוטוביוגרפי מדהים, שלא היה כמותו ממש עשרות שנים. מרן החידה כתב ספר על עצמו, סיפור חייו, הגאוני עבץ כתב, ועוד אחרים, אבל לא הרבה ממש, והספר הזה הוא מאוד 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 מרתק. שם אפשר לגלות הרבה הרבה דברים, ולהתחזק בהרבה דברים. למשל, הרב היה מגמגם מגיל צעיר, והצליח להשתחרר מזה. אתה שומע אחר כך את הדרשות שלו, אתה לא מאמין. אפשר עוד הרבה. ביקשת משהו אישי, אני זוכר, היחס האישי שלו, והמיוחד, פעם התלוויתי למרן ראש הישיבה בדרך, ואמרתי לו, באותו זמן הוא הזכיר את הביטוי, שהוא מאוד היה אוהב אותו, ביטוי של רבנו הרמב״ם, העיניים לפנים ולא לאחור. לעולם על השליח אדם דעתו אחריו. יש לך קושייה? תבדוק. אל תגיד, כמה שלא יקשו את זה לפני, זה לא קושייה. תמצא תירוץ, תמצא. זה אבן יסון מאוד בלימוד. העיניים לפנים ולא לאחור. אמרתי לרב שבאותו זמן בדיוק עברתי על איזה, על אגרות הרמב״ם, מהדורה מסוימת, ולא מצאתי את הביטוי הזה. בסדר, פתאום המשכתי הלאה. למחרת מגיע אליי העוזר המסור, רבי עובדיה חדוק, מביא לי. הרב צילם לי אגרות הרמב״ם, כתב שאיפה שיש את העמוד הזה, סימן לי את השורה וחצי בעת, זה היה ורוד.
הכיל אותך בכפית בקיצור.
כתב לי בצד את המהדורה, הוצאת מהדורת לוין אפשטיין, ממש תלמיד, זרק לך איזה מילה שלא מצא, הלאה, לא. היחס, ומתי לעשות את זה? מיד, בזריזות. יום למחרת, בלי להתעכב.
היכולת של מרן ראש הישיבה לרדת לכל פרט, ולא לוותר על שום... נקודה, בטח כשמדובר בלימוד, זה דבר...
כן, אחד המאפיינים אצל מרן ראש הישיבה שמאוד תופסים אותי גם מהזמן שאחרי שהוא נפטר, שאנחנו בעצם מתבוננים עוד על הדמות, לא רק חיים לצידה וממשיכים על מתבוננים ומעמיקים בספרים, זה זריזות, חריצות, ניצול הזמן. הוא היה מקבל מכתב, היה משיב עליו מיד, באותו יום, יום למחרת. אתה רואה לפעמים ממכתב שהוא התעכב, יומיים לענות לבן אדם, הוא מתנצל.
אגב, אם אני זוכר נכון, זה יתאפיין בתשובות קצרות.
תשובות קצרות.
בדרך כלל, על גוף המכתב עצמו, תשובות בקצר, בנטייה לרדת שמאלה.
תראה, מרן ראש הישיבה, קיבל עשרות מכתבים מדי שבוע, בכל הנושאים, מכל העולם. במשך עשרות שנים. אז במשך השנים, לפעמים תשובות יותר ארוכות, לפעמים יותר קצרות. מכתבי הדרכה, מכתבי עידוד אפילו, בן אדם זקוק, הרב היה שולח לו מכתב, היה מעודד אותו, והיה מקפיד לענות לכל אחד. כל אחד שהיה שולח, אפילו ילד שהיה שולח מכתב, הרב היה משיב לו, היה מתייחס אליו, היה עונה לו, ואפילו אנשים שהיו, נגיד, אברכים בכולל, יושבים, מתווכחים בדבר מסוים, או שולחים לרב מכתב, הרב נכנס לסוגיה שלהם, מאיר להם את העיניים.
כשהיינו בשבעה, אז הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, הגיע לשבעה, כשיצאנו, ליוויתי אותו לרכב, ואז הוא סיפר לי שבתור בחור בישיבה, נדמה לי שהוא למד בקרם ביבנה, בתור בחור, הוא אמר לי, הייתי בחור צעיר, מאוד אהבתי ללמוד ולהתחקות, והייתה לי שאלה על אחד מהראשונים, משהו שהוא לא הבין בתחביר של החידוש בכתבים, הוא אומר, אמרתי לעצמי, מי יכול לענות לי על שאלה כזו? רק ראש ישיבת כיסרי חמים, הוא בטח ידע לענות לי על השאלה, וכתבתי לו מכתב, אז זה היה רק מכתבים, אומר, כתבתי מכתב בתור בחור, שלומד בישיבה בקרם ביבנה, כתבתי מכתב למרן ראש הישיבה, ומרן ראש הישיבה החזיר לי מכתב ידו תשובה, אומר, אחרי שבועיים אני מקבל פתאום מכתב בדואר, ואני אומר, וואו, כאילו, התייחסו אליי, אומר, אני הייתי ילד, חסר ביטחון, נער, בחור, צעיר, חסר ביטחון, וכל כך התלהבתי ושמחתי, אומר, שלחתי לו אחר כך עוד מכתב, גם עליו כמובן מרן ראש הישיבה ענה, כמו שהוא ענה לכולם, סיפר לי הרב קלמן בר, שהוא את המכתבים האלה שמר, שמר כי הוא, זה שימח אותו מעבר לגדלות בתורה, ולפשטות של התשובה אגב, כן, מעבר לעצם התשובה, שימח אותו שגדול בישראל, לא מרשה לעצמו לפספס אף אחד, ועונה לכל אדם, גם אם הוא לא מכיר אותו, עונה לו בצורה נכוחה.
בכלל, היחס של הרב לכל אדם באשר הוא, אהבת ישראל מעין כמותה. אני זוכר פעם ראיתי יום פורים, אחרי תפילת מנחה, יושבים, נגיד הרב, פורים שמח וכדומה, הגיע ילד, תקשיב טוב, בגיל 10, גמרא בבא קמא ביד, ופתק. יש לו שאלה על גמרא בבא קמא. הרב עוצר את הקבלת קהל, היה שם אפילו הגאון רבי מרדכי גנות, כן. שתלמיד חבר של מרן ראש הישיבה, שממש בקשר עשרות שנים ביחד, זה עורך הלוח הידוע דבר ביתו, והוא חיכה בצד, הרב ישב, ונדמה לי אפילו הסריטו את זה, הרב ישב וענה ופתח את הגמרא, וראה מה תלמיד הקשה, מה הילד הקשה, ומה הוא תרץ, והאמת היא, הרב ססון רוצה להגיד לך, שבזכות המצווה, אהבת ישראל, החסד הזה שמרן ראש הישיבה יעשה לכל אחד, והשיב לו תשובות, אנחנו הרווחנו, כל עם ישראל הרוויח, מה הרוויח? כאשר אנחנו היום מגיעים לערוך את הכתבים של מרן ראש הישיבה, רוב המכתבים הוא צילם והשאיר העתק. אז ממילא, מישהו שלח קושייה בגמרא, מקבל את המכתב הזה, העורך חידושי שס. הוא מקבל את זה, ורואה מה הרב השיב. משם הוא מוציא חידוש על השס. משם לוקחים תשובה הלכתית. משם לוקחים הכרעה בהלכה.
צריך להיות ארכיון מטורף.
יש ארכיון מטורף, שהזכרת, הרב אריזן זורי סידר וסילט בצורה מדהימה. יש גם אגרות של עידוד והדרכה ו... בוא, עכשיו, לפני כמה ימים, כולם ראו את כוחו של מרן ראש הישיבה, כאשר חיילי כוח 100 זוכו מעל כל היגיון. כלומר, כולם לא האמינו שהם יצליחו לזה כזה. מרן ראש הישיבה אומר להם, אתם תצאו זכאים לחלוטין. וכאשר אמר, כן היה, אכפת לו מאיפה היהודי, מאיפה המוצא שלו, מאיפה הזה, אהבת ישראל מעין כמותה. תמיד חיילים ברך אותם, עודד אותם מכל הלב. הוא תמיד אמר, הם מוסרים את הנפש, מוסרים את הם נותנים את הדם שלהם בשבילנו, אנחנו גם צריכים להתפלל עליהם ולברך אותם, ובמשך כל השנים, מרן ראש הישיבה היה, הוא לא של ז'אנר מסוים, הוא לא אפילו רב של טוניס, ולא שום דבר, הוא היה רבן של ישראל, אוהבן של ישראל, ליבן של ישראל ועינם של ישראל.
אני חושב שזה, כמו שאתה מציין, זה מה שלמעשה נתן לי, לכל הציבור הגדול, העצום הזה, ולא משנה לאיזה מגזר אתה שייך, עם חרדי, ליטאי, חסידי, ספרדי, או עמך בית ישראל, כולם, כולם, כולם העריכו והריצו את מרן ראש הישיבה.
כמה עם הפנים לפנים.
כי אגב, אתה דיברת על האהבה שלו לחיילים, אבל אני חושב שמרן ראש הישיבה פשוט היה מבטל את עצמו כלפי כל אדם, ולא משנה מאיזה מגזר או מאיזה רמה של אדם הוא הגיע, ומפה זה מגיע.
אבל כשיש גם אדם שמוסר נפש בשבילך, אצלו זה היה ראוי הרבה יותר להערכה, וגם הכרת הטוב לאורון נלך ונצעד בעזרת השם.
חד משמעית. רב הלל, תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו כבר מתקרבים לסיומה של השעה. זה הזמן והמקום לומר תודה להנהלת הרדיו, לרב אריאל דרעי היקר, לצוות ההפקה כאן באולפן, לבעלים רבי צבי עמר, שמשמרו וחייהו, שבאמת תורתו של מרן ראש הישיבה הייתה חשובה לו עוד לפני שהיה את הרדיו, וגם ובעיקר לאחר שהיה את הרדיו, ושם הוא דאג להביא את זה לידי ביטוי. תודה רבה לכל עם ישראל שמאזינים לנו. חג שמח וכשר, שניפגש רק משמחות. תודה.